שלום לכולם. אנחנו בפרק ל"ו, שהוא בא כתוצאה משני הפרקים הקודמים, שבהם התברר שעשרת הדיברות הם בעצם נושא אחד גדול, שהוא עניין קבלת עול מלכות שמיים, הקשר בין ריבונו של עולם אלינו. ואמרנו שלקשר הזה יש שתי בחינות. זה שאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, זה צד אחד של הכנעה כלפי השם. צד השני, שזה מאוד מרומם את האדם, שהוא מלאך, שהוא שליח, שהוא יד האריכתא של הקדוש ברוך הוא בעולם. והמהר"ל עכשיו יעבור על עשרת הדיברות, ובעצם יעסוק בהם לא כמצוות כשלעצמם, אלא כמהלך. קודם כל לראות את כל המהלך של עשרת הדיברות כמקשה אחת, ורק אחר כך הוא יעבור לפרט דיבר דיבר. פרק ל"ז זה הדיבר הראשון, פרק ל"ח הדיבר השני, דיבר דיבר יעבור. אבל קודם כל המהר"ל, כיוון שהוא טען שעשרת הדיברות זה מהלך אחד, אז הוא באמת קודם כל יראה את כל איך לראות את זה כמהלך אחד. עשרת הדברים, עניין אחד שלם, מקושרים יחד, בגדול החל ובקטון קהילה. הדבר הראשון הוא כמובן שהקדוש ברוך הוא השורש, סיבה. יש... אנחנו שייכים איזה שורש עליון. האדם מתבטל אל השורש, והשורש הזה הוא שורש בלעדי. אם יש עוד הנהגות, עוד אלוקות, אז זה לא שווה. אדם מתבטל לריבונו של עולם, מתבטל גם לאחרים, אז זה גם לא טוב. וזה המשך של הנקודה הראשונה, כמו שהוא אומר שמי שעובד את זולתו של הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא כופר והקדוש ברוך הוא, אבל הוא ממעט מהבלעדיות של קבלת המחות שמיים. ואחר כך הדיבר השלישי, לא תיסה, זה גם ממעט. באיזה מובן זה ממעט? אדם עובד את השם, יכול להיות שאפילו לא עובד עבודה זרה, אבל הוא מחלל את כבודו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא הופך את התוכן האלוקי בחיים לנושא לא כל כך חשוב. הוא לא אומר שאין אלוקים, הוא גם לא אומר שיש אלוקים אחרים, אבל זה לא נושא כל כך משמעותי בחיים. עובדה שהוא נשבע בשמו לשווא, מזכיר את שם השם על שטויות, או אפילו על שקר. זאת אומרת שזה לא נושא מכובד, זה לא נושא משמעותי, שולי. כן, נכון, יש לי, אני גם חושב שיש גם אלוקים, וזה נכון, בסדר, יש אלוקים. אבל זה לא מרכז ההוויה שלי, זה לא מרכז החיים שלי. עובדה שאני נשבע לשווא. לשווא זה או לשקר, או דברים חסרי פשר, חסרי משמעות, מיותרים, או אפילו לא טיפשיים. שוליים לגמרי. אז זה ממעט מהנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. אחר כך זכור את יום השבת. מה זה השבת? השבת מעיד שיש פועל ובורא הכל. זאת אומרת, יכול להיות שאדם אפילו לא מזלזל בשמו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מחלל את שמו. אבל הוא יוצר מרחק מסוים. מה המרחק? נכון שהקדוש ברוך הוא השורש של הבריאה, אבל יש מרחק בין השורש לבינינו. הוא השורש העליון, זה התגלגל והתגלגל הרבה הרבה גלגולים, עד שזה הגיע אלינו פה. זה השורש העליון, נסגר. בעצם זה לא נוכח בחיינו, במובן הזה אני לא מזלזל בזה, זה לא שזה נושא פחות, אבל זה רחוק, זה גבוה, זה נמצא שם למעלה. אלוקים הוא השורש העליון, הנעלם, אבל זה לא מחובר אל המציאות שלנו פה. כשאנחנו רואים שבת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, הוא בכבודו ובעצמו ברא הכל, 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 זה מעשה ידיו. זה בא לומר שהתוכן האלוקי נוכח לגמרי בחיינו, הוא לא בעליונים, הוא פה. הוא ברא את המציאות. הקדוש ברוך הוא פועל הכל. אל תנסה להקטין או לצמצם את הנוכחות האלוקית בחייך. כל החיים צריכים להיות קשורים לתוכן האלוקי. עדיין אדם יאמר, כן, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, אבל לא אותי באופן אישי, ברא את הטבע, נגיד את חוקי הטבע, את הזה, אבל אני רובן שנולדתי, זה לא שהקדוש ברוך הוא אישית, הוא קשור אליי, הוא ברא את הטבע. לא. אנחנו מכבדים אבא אם. מה זה לכבד אבא אם? אבא ואמא הם לא ברו את העולם, אבל הם אבא ואמא שלך. הם הסיבה הספציפית אליך. כשאדם מכבד את אבא ואמא, הוא בעצם צריך לזכור גם את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא, כמו שמביא פה המהר"ל, הוא השותף השלישי. שלושה שותפים באדם. וכשאדם מכבד את אביו ואמו, אז גם מכבד שהקדוש ברוך הוא כמו אבא שלך ואמא שלך. רב יוסף אומר את הגמרא, שהשומע את כל צעדיה של אמו, היא אומר, הנה השכינה. השכינה שבאה אליי. אז האב והאם משתתפים, השם יתברך, ואם כן, האדם אומר, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותך אישית. הקשר בין הקדוש ברוך הוא, הסיבה הראשונה אליך, הוא קשר, זה החיים שלך, כל החיים שלך זה השם, זה ריבונו של עולם, זה רצון השם. זה נקרא שהאדם הוא לגמרי כל חייו סובבים סביב התוכן האלוקי. התוכן האלוקי נמצא, אין אחר. הוא משמעותי בחיים, הוא שורש כל החיים שלך. וכך מסביר המהר"ל, מדוע כיבוד אב ואם מופיעים בחמש דיברות שבין אדם למקום. ולא בדיברות שבין אדם לחברו. אז ראינו בחמש דיברות האלו, שהאדם הוא בעצם לא מצליח, או לא נותן לו אפשרות לברוח מהתוכן האלוקי. התוכן האלוקי הוא נמצא בתוך החיים שלך, ונקרא לקבל עול מלכות שמיים. התוכן האלוקי הוא בכל החיים שלך כולם. הצד השני, שזה מאוד מכבד עכשיו את האדם. אתה האדם עכשיו בעל ערך גדול מאוד, כי תוכן אלוקים מתגלה בך. וזה הדיברות האחרונות. הדיברות האחרונות, חמש דיברות האחרונות, לפי המהר"ל, זה לא בן אדם לחברו מהצד של שזה לא יפה להתנהג ככה לחברים, אלא הדיברות האחרונות זה מצד, אתה יודע מה זה בן אדם? אתה יודע מה הערך שבן אדם? תוכן אלוקי בחר בו. זאת אומרת שזה המשך של כיבוד אב ואם. אתה יודע מי זה ראובן? הקדוש ברוך הוא באופן אישי יצר אותו ובחר בו וברא לו את האישיות המיוחדת שלו, כמו אבא ואמא שלו. אז אתה צריך מאוד מאוד לכבד את ראובן ואת כל מה שקשור אליו, כי הקדוש ברוך הוא בחר בו ורוצה אותו, יצר אותו. הכבוד שיש לנו לכל אדם פרטי, זה בגלל שהוא שליחו של הקדוש ברוך הוא, והוא נציג של ריבונו של עולם. האדם הוא עלול מהשם ידברו, כתה הוא נעומה שקדוש ברוך הוא אישית יצר, ואין פרצופיהם שווים ואין דעותיהם שוות, וכל אחד באופן אישי הקדוש ברוך הוא יצר אותו. למה לא תרצח? לא תרצח כי יש פה צלם אלוקים. לא רק מהרובד המוסרי, שזה גם אצל אומות העולם מצאנו, שאסור לרצוח. מוסר, מה אתה רוצח? מה יחזי דדם ארדידה חסו בכתפי? זה פשיטה. אלא יש פה עכשיו, דבר נוסף, יש פה הערה אלוקית, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא נמצא פה, זה שם השם פה. זה צלם אלוקים. ואתה יודע מה זה האישה שלו, לא תינף? זה חלק מהזיווג, שהקדוש ברוך הוא השלים אותו, וקרא את שמו אדם, ויקרא את שמם אדם, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, והוא המושג אדם אשר יצר את האדם בצלמו, והתקין לו ממנו בניין הדעת, זה חלק מבריאת צלם אלוקים. ואם אתה נואף, לוקח אשת איש, אז זה לא מהצד עכשיו של גילוי עריות, של יצרים ותאוות, זה גם לא מהצד של, שזה פוגע באווירה החברתית, שאנשים נואפים אחד מאחורי הגב של השני, יש פה דגש על הניאוף דווקא, על אשת איש, זאת אומרת, פגעת בצלם אלוקים שבו. לכן הנושא פה הוא לא גילוי עריות, במובן הרגיל, של יצריות, אהבה, או קרובים, נישואי קרובים, זה לא נישואי קרובים, אלא מה זה ניאוף? יש פה צלם אלוקים פה, נגיד. של האיש הזה, של הזיווג הזה, זה יקרא את שמם אדם. ורק כשאדם מתחתן, מתגלה עליו צלם אלוקים השולם שלו. אתה מאבד את האנושיות שלו, ולכן לא תנף זה המשך שלא תרצח, כי לא תרצח אתה מבטל את צלם אלוקים, וגם לא תנף אתה מבטל בעצם את חלק מצלם אלוקים שבאדם, לכן זה מופיע ביחד פה. מה זה לא תגנוב? לא תנף, אז אתה לוקח את האישה שלו, וברגע שאדם נועף, אתה גונב לו את האישה, כי עכשיו היא אסורה לו. ולא תגנוב גם, אתה יודע מה זה הממון של האדם הזה? זה לא רק מצד שזה לא בסדר לקחת כסף שלו שלך, בחמדת ממון. הממון הזה שנמצא שם, הוא שייך למישהו, זאת אומרת שהוא חלק משליחותו כצלם אלוקים בעולם. אדם בעולם הזה, איך הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא? דרך הממון. זאת אומרת שהממון הזה, שם השם נקרא עליו, דיינים, נקראים אלוקים, כי הם דנים במה הדיינים? בממון. מה זה הממון? זה אלוקים, זה התוכן האלוקי של ראובן. השם ברך את אברהם בכל, הממון שלו זה מה שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידו בשביל לגלות את צלם אלוקים שלו, זה קניינו. ודרך הממון הזה, הצלם אלוקים שלו מתגלה, ואם אתה לוקח את הממון, אתה פוגע בהופעת צלם אלוקים שלו. ותפקיד הדיינים, לפי זה הוא לברר את צלם אלוקים, לכן צריך להיות סמוך, צריך שיעת הדשמיה, צריך שכינה, עד אלוהים לבוא דבר שניהם. לפעמים אתה לא גוזל, אבל אתה בעקיפין גורם שמשהו יילקח, לא תענה ברעך את שעקי. אתה אולי לא לוקח לכיס שלך, אבל בעקיפין אתה גורם לכך שמשהו מהופעת צלם אלוקים שלא נחסר. אז אולי זה לא חמדת ממון שלך, אתה לא לוקח לכיס שלך כלום, אבל פגעת בהופעה שלו בעולם הזה. את האחרון לא תחמוד, לכאורה מה לא תחמוד? לא עשיתי, גזלה זה לעשות, לא דיברתי, לא תענה ברכה את שקר. זה רק בלב. מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע, זה הממון שרובן. זה מה שריבונו של עולם נתן לו. זה חוזר, החזיר אותנו לראש. אין דבר כזה בן אדם. אל תסתכל על בן אדם. ריבונו של עולם מתגלה דרכו. אדם זה הופעה של ריבונו שלו. אז מה אתה חומד? את ההופעה האלוקית כאן? וחוזר ללב, זה חוזר לדיבור הראשון. הדיבור הראשון, אנוכי, זה בלב, זה אמונה. לא תחמוד, זה חוזר לאמונה. לכן, החל באנוכי השם אלוקיך, שאומר אין השם, לא יהיה לך, לא מבטל, רק ממעט, כן, זה לא נוכח כל כך בחיי, יש, או לא תיסה, מחלל, ממעט. ממעט מציאותו, זה לא כזה משמעותי, זה בשוליים. ממעט מציאות כבודו, זכור יותר מה שבקדשו, כבר הוא כן, הוא השורש, אבל הוא לא פועל את כל הנמצאים. לבית אביך ואת אמך, יש עילה פרטית, אומר שבת זה עילה כללית, הוא ברא את הטבע. לא, זה עילה פרטית, הוא אלוקים שלך, פרטי שלך. עילה פרטית לכל אחד ואחד, את אמן שיש עילה פרטית, אדם הזה מציאות אדם, מציאות אדם, צלם אלוקים, מה זה השלמות של האדם? אם כן, הנושא פה של עשרת הדיברות, זה לספר לנו בעצם מה זה בן אדם. עשרת הדיברות זה הקדוש ברוך הוא יורד מהעולם העליון, ומשמיע את קולו בשביל לספר לנו בדיוק מה זה בן אדם. למה זה בן אדם? זו הופעה של צלם אלוקי. זו הופעה אלוקית. אדם זה לא מה שאתה חושב. זה לא יצור שמסתובב פה סתם בעולם הזה, ומציית לפקודות וחוקים, זה המשך ישיר ממש, ללא מחיצות, ללא פערי תיווך, של ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו, כאן. וירד השם על הר סיני, השם יורד אליך, כל אחד ואחד, הקדוש בשכינה נמצאת בתוכו. כתוב, הגמרא אומרת, מי שנותן סתירה ליהודי, כל הסופר לאור של חברו, כאילו פוגע בשכינה ממש, סותר לאור של שכינה, אז השכינה פה נמצאת כאן. אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. למה זה כל התורה כולה? כי זה הנושא של כל התורה כולה. מה זה בן אדם? שבן אדם זה הופעה של שם שמיים, ולכן זה כל התורה כולה, אומר רבי עקיבא. כן.
לפי זה, כאילו, אם כל המצוות שלנו, נגיד, לא תרצח, זה בגלל שאני סתם, כי, לא סתם, כי אני פוגע בצלם אלוקים, אז גם בשבע מצוות בנוח של הגויים, שלא תרצה הסיבות. הרב, שמעת השאלה?
לא.
אז עוד פעם, לא אצל אצל אצלנו הלא תרצח זה מגיע מהסיבה שאני פוגע בצלם אלוקים. עכשיו גם שגויים מצווים על הלא תרצח הם אז למה להם את
כל החמש? אבל לא באותה רמה שלנו. גם הם מצווים אבל זה לא אותה רמה. מה לעשות?
אז למה לא כל החמש מצוות האלה גם הם מקבלים? זאת אומרת, אין להם לא תענה
יש להם לא תינף, יש להם לא תרצח, יש להם לא תינף.
אבל לא תחמוד אין.
שלושה, ומה?
לא תחמוד אפשר, הם יכולים לחמוד.
כן, אבל לא תענה בערך עד שקר גם אסור להם. ארבעה מתוכם אסור. זה הרבה. וגם לא תחמוד, נגיד, אנחנו נראה שיש דברים שבטח בגבול, אבל ארבעה אסור להם, בוודאי. גם לא תרצח, לא תנף, לא תגנור, ולא תענה בערך עד שקר, כולם חייבים. וגם כיבוד אב ואם חייבים. אנחנו מצפים עם כיבוד אב ואם. נכון. ובכל זאת, אנחנו רואים שעשרת הדיברות מופנים דווקא לעם ישראל. ואת למרות שאתה צודק, שיש פה פנייה אל כל האנושות, כי באמת, אם אני קורא את פרק למדווה, זה פרק אוניברסלי. אין פה, לא מופיע פה עם ישראל. זה פרק ששייך, אפשר להגיד אותו על כל האדם באשר הוא אדם, זה נכון. ובכל זאת, ובכל זאת אנחנו רואים שעשרת הדיברות יש בהם משהו מיוחד לעם ישראל. זאת אומרת, מה שנכון לכל האנושות אצלנו נכון בצורה יותר גדולה. וגם האנושות אסור להם גם לעבוד עבודה זרה, וגם אסור להם לבזות את שם השם, גם אסור להם. זאת אומרת, עשרת הדיברות במידה רבה רובם שייכים גם לאומות העולם. אני מצפה מהם שלא יעבדו עבודה זרה, שלא יבזו את שם השם, שיכבדו הורים, לא תרצח, אני מצפה מהם על הרוב. ובכל זאת, זה מתואר אצלנו משהו אחר. למה זה, במה הכל נעוץ? הכל נעוץ בדיבר הראשון. אלמלא הדיבר הראשון, היינו לוקחים את כל עשרת הדיברות ואומרים, זה לכל האנושות. באמת היו הרבה אנשים מאומות העולם. המון המון מאומות עולם, דתות ואנשים שלקחו את עשרת הדיברות למשהו של כל המין האנושי. הם נתקעו בשתי דיברות בעיקר, נתקעו בשבת, שאלה, הם לא נוהגים שבת, ובעיקר בדיבר הראשון. הדיבר הראשון מסבך את כל העניין. כי הדיבר הראשון לכאורה לא היה צריך להתחיל באנוכי השם אלוקיך שרציתי לך מארץ מצרים. לכאורה דווקא לפי המהלך שאמרנו בפרק למד וב, היה צריך שהדיבר הראשון יהיה, אנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי את העולם ואותך. זה מה שאת צריך להיות, שאתה מעשה ידי השם. זה מה שאת צריך להדגיש דווקא. כך שואל אבן עזרא. אבן עזרא פה בפרשת יתרו, פרשת שבוע, אנחנו עכשיו מדי פרשת שבוע, בשם. אז אבן עזרא, פרשת שבוע, שואל בשם רבי יהודה הלוי את השאלה הזאת. למה להגיד אנוכי השם מלכך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים? הרי המהלך פה הוא לברר מה זה אדם, אז תתחיל מאנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את האדם. עוד קושייה מביא המהר"ל, שלכאורה הדיבר הראשון הוא לא ברור מה המצווה בו. האם יש פה מצווה או תיאור? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים, כותרת. היו כאלה שאמרו שזה לא מצווה, ואומר המהר"ל דברים חריפים. יש פה בני אדם שלא ראו את אור החוכמה, ביטוי מיוחד של המהר"ל, מי שאומר את זה לא ראה את אור החוכמה, והולך אחר סברות ליבו, ולא מבין את דברי חז"ל, רק פתאום, סברות בדויות, ואז ממציאים, מה שמצאנו בחלק מהפרשנים, שהדיבר השני בעצם מורכב משניים, אחד לבנות סלים, ואחד להשתחוות, ששני סוגים שונים. או שלא תחמוד בית רעך, אבל לא תחמוד את רעך, זה שניים. והמהר"ל, בלשון לא מקרית, אין חמדה לפירוש הזה. אין, יש פה פירוש, ולא תחמוד, אומר אין חמדה לפירוש הזה. בוודאי, אנוכי השם אלוקיך, הוא מצוות האמונה. כך גם מבין הרמב״ם. הרמב״ם גם הוא מבין, גם הלכות יסודי התורה, וגם בספר המצוות, שאנוכי השם אלוקיך זה מצוות אמונה. גם כך מבין ספר מצוות קטן, הסמק, שאנוכי השם אלוקיך זה מצוות אמונה. זאת אומרת שלא מדובר פה רק בתיאור היסטורי, אלא במצוות האמונה עצמה. וממנה שאלת השאלה, למה ננסח ככה את מצוות אמונה? למה לא להגיד אנוכי יהיה לך לאלוהים? אנוכי השם אלוקיך בא לומר, אומר המהר"ל, שהמצווה הזאת היא לא רק מצווה, אלא עובדה. כלומר, יש פה מצווה שהיא גם מצווה, אבל היא לא מצווה, היא מציאות. אתה מצווה להכיר במציאות, אבל זה לא מתחיל מהמצווה. זה יותר יסודי ממצווה. זה המצב. אנוכי השם אלוקיך. תרצה או לא תרצה. אני אלוקיך, אני המלך שלך. זאת אומרת, יש לך מצווה לקבל את המלכות. אבל גם אם לא תקבל, אני המלך שלך. לכן, כמו שהזכרנו בעבר, אי אפשר למרוד עם מלכות שמיים. ולכן הלשון של הדיבר הזה הוא לשון שהיא לא לשון רק של מצווה, היא לשון של עובדה. אנוכי השם אלוקיך. שאי אפשר לפרוק את עול מלכות שמיים. ולכן, אומר המהר"ל, צריכים עכשיו להבין את הלשון המורכבת והארוכה של הדיבר הזה. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. למה לא להגיד אנוכי השם אלוקיך? למה לא יהיה לך אלוהים? כי אם היה כתוב ויהיה לך, כלומר שזה תלוי בך, לא נכון, זה לא תלוי בנו. זאת עובדה שהשם עשה אותו. לכן אנוכי אלוקיך שלך, אני אשם לך. זה לא החלטה שלך. זה אומנם מצווה שלך. אבל בכל מקרה אני אלוקיך. כי הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, כלומר, קבלת אלוקות ומלכות עליהם. וזה לא ציווי וגזרה, אלא מלך. כי יש פה מעגל פרדוקסלי. מה המצווה? המצווה היא לקבל את השם כמלך, כלומר כמצווה. אבל מי יכול לצוות? המלך. אתה צריך לקבל, לקיים את המצווה שהוא המלך כדי להפשיל למלכות, אז זה ביצה ותרנגול. אז לכן ודאי חייבים לומר שאומנם זה מצווה, אבל זה לא מצווה כמו שאר המצוות. זה בעצם עובדה, שאני המלך שלך, ולכן אתה חייב לקיים את המצוות שלי. זה מצווה לקבל אותו מלכות שמיים. אבל בעצם זה לא מצווה רגילה, כי זה מצווה שהיא עצמה שורש כל המצוות. ואי אפשר שהיא תהיה מצווה שתלויה במשהו אחר, כי אתה חייב בסוף להגיד שיש פה מלך, שכולם חייבים לשמוע בכל. ולכן זו מצווה מיוחדת. כלומר, עובדה, אני המלך שלכם. ולכן, תנהגו כך, וזה גורם לנו להבין עוד יותר, או לנסות להבין עוד יותר, למה פה מופיע יציאת מצרים. זאת אומרת שיציאת מצרים, היא עוסקת לא בקדוש ברוך הוא כבורא, אלא בקדוש ברוך הוא כמלך. אם היה כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי אותך ואת העולם, זה עדיין לא מעמיד את הקדוש ברוך הוא כמלך שלנו. הוא ברא את העולם, הוא לא המלך שלי. מלך זה מושג אחר. וביציאת מצרים מה שקרה זה שעם ישראל בריבונו של עולם, הם מלך ועם. פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא נקרא מלך, זה בפרשת בשלח שקראנו בשבת האחרונה. השם לא חנם בעת, זה פעם ראשונה שהשם נקרא מלך. יציאת מצרים היא ממליכה את הקדוש ברוך הוא. כי מה זה מלך? מלך זה ציווי, מלך זה גזרה, מלך זה שליחות, שאנחנו שליחות שלו, מלך זה רצון, זה תוכנית, זה שאנחנו פועלים מכוחו. אם אתה קדוש ברוך הוא לא מוכרז כמלך, אלא כבורא, זה עדיין לא אומר מצוות. זה לא אומר שליחות, משימה. הוא בורא, בסדר, אז מה אם הוא בורא? נגיד, יש אדם שהקים יישוב. נצייר לעצמנו שיש אדם שהוא הקים יישוב. הוא הראשון, הוא בראשון, הוא בנה את כל היישוב. הראשון. ואחר כך באו עוד אנשים. והם קנו ממנו בתים, או הם סוחרים ממנו בתים. האם הוא יכול לצוות עליהם פקודות? אני הקמתי את האישור. נו, אז מה אם הקמת את האישור? אז מה? אז לכל הכבוד לך שהקמת את האישור, אנחנו מעריכים אותך. אתה הוגה והחוזה, ואתה בנית את הכל, אתה מעריצים אותך מאוד, אבל אתה לא מחליט עלינו בחיים. בורא זה לא מלך. זה עדיין לא מלך, זה משהו אחר. ולכן הדגש פה, אני מלך שלכם. והמצווה היא שלכם, היא לקבל את מלכותי, אבל לקבל מלכותי זה לא התנאיה, אני המלך שלכם בכל מקרה. רק המצווה היא להכיר בזה, לממש את זה. ומה זה המלכות? זה יציאת מצרים. וזה הנושא שאנחנו הולכים לקראתו, כי הנושא שמעסיק אותנו, זה למה דווקא זה מופנה לעם ישראל. למה זה לא מופנה לכל אומות העולם. המהר"ל מביא את דברי המחילתא, שאנוכי השם אלוקיך זה משל למלך שנרס למדינה. ואמר להם, קודם כל תקבלו את מלכותי, ואז אגזור עליכם גזרות. אנוכי השם אלוקיך זה קבלת מלכות, מפורש במחילתא. רשב"י אומר, אני השם אלוקיכם שקיבלתם מלכותי בסיני. מתי? ביציאת מצרים. קיבלתם מלכותי באהבה ביציאת מצרים. כי בא ליישב, שלא נאמר כאן ציווי בדיבור הראשון, כי כבר קיבלתם מלכותי. ואם תאמר שואל המהר"ל, אז אין פה 10 מצוות. לא, זה מצווה. זה מצווה לקבל את מלכותו, אבל מלכותו בעצם כבר התקבלה. כי ברגע שיצאנו מצרים וקשרנו שירת ים, שירת הים כבר קיבלנו את מלכותו. מלכותו ברצון קיבלו עליהם. זאת אומרת, זה מצווה שעם ישראל כבר קיים אותה. כבר התחיל איתה לפני מעמד הר סיני. ובכך רוצה המהר"ל לתרץ את קושיית אבן עזרא. אבן עזרא שאל בפרשת יתרו, למה כתוב אנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים, ולא אשר בראתי שמיים וארץ, כי זה לא שייך. כי הכתוב רצה לומר, למה אנשי מצווה אותנו, לא שהוא ברא אותנו, אלא שהוא המצווה שלנו, והוא המלך שלנו ביציאת מצרים. יציאת מצרים הפכה את הקדוש ברוך הוא למלך שלנו, אנחנו עמוק. כי זה שהוא ברא את האדם, זה לא עושה אותנו שאנחנו מלכים. ואמר על עכשיו, הוא אחד המקורות היסודיים ביותר, אומר המהר"ל. מי ששואל, למה לא כתוב, אנוכי אלוקי השמיים והארץ שבראתי אותך, האנשים האלו חושבים שאין חילוק בין אלוקותו התברך על ישראל, לבין אלוקותו על כל העולם. הנושא האלוקים הוא ברא את כולם. לישראל, אומות העולם, היצורים כולם, אלוקים של כולם. דבר זה טעות, אומר המהר"ל, לא, זה לא נכון. יש הבדל גדול מאוד בין אלוקות שלו על כל העולם לאלוקות שלו על עם ישראל. אני אלוהיך בפרט, שהוא יתברך שמו חל על האומה הנבחרת בפרט. ואף שהוא אלוהי הכל, אין נקרא שמו רק על האומה הנבחרת, ואין מלכותו רק על האומה הנבחרת. זאת אומרת שהנושא שלנו זה מלכות. מה זה מלכות? מלכות זה אומר שיש עם עליהם, שהוא כולו משועבד למשימה המלכותית, לתוכניות של המלך, לרצונות שלו, לכל מה שהוא רוצה לעשות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל היצורים, הוא לא מתגלה להם כמלך. הוא לא משתף אותם בתוכניות שלו, הוא לא מספר להם מה החזון שלו, הוא גם לא מצפה מהם להיות שותפים איתו על העשייה המלכותית, ולא דורש מהם להיות שליחים שלו, עבדיו. לא. אין דרישה מבני האדם, מכל האנושות, להיות עבדי השם. אין דרישה כזאת.
שם המצוות לנוח, הרב.
שם המצוות לנוח זה לא דרישה להיות עבדי השם, זה דרישה להישאר בני אדם.
שם המצוות...
זה נקרא להישאר
בני אדם. מי שציווה אותי זה הקדוש ברוך הוא, מי שציווה את השם המצוות זה הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא כבורא האדם, אומר לאדם, תקשיב, אני בראתי אותך, תישאר בן אדם. אתה לא צריך לעבוד אותי, אבל תישאר בן אדם. כמו שאני אומר לקוף, להישאר קוף, ולא יודע מי, להישאר ככה, אני אומר לך, שער בן אדם. זה נקרא להישאר בן אדם. זה לכן, זה רק מצוות לא תעשה, אין בזה מצוות תעשה. לא, אין משימות. יש רק אל תצא, ככה למדת בתחילת הספר. אל תאבד את הזהות, אל תמחק את הבן אדם שלך, אל תשבש את האנושות שלך. אבל אני לא דורש לך שום דרישות. זאת אומרת, אני לא, כן. אתה לא שליח שלי, אתה לא שייך לתוכניות, אין לי מצוות כלפיך. אין לי, אין לי משימות שאני מטיל עליך. ולכן אין לגוי מצוות אמונה. אסור להם לעבוד עבודה זרה, אבל הם לא חייבים להאמין באשר. הם לא חייבים, אין להם כמצוות אמונה. מצוות אמונה זה מצווה שמשמעותה לא להאמין שיש בורא לעולם, זה טעות. אמר, עיקר מצוות האמונה זה להאמין שאנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, זה עיקר מצוות האמונה, וזה אמונת ישראל דווקא. זה מצוות האמונה שלנו, שאנחנו, יש לנו מלכות, ואנחנו עבדיו, וצריכים לממש את רצונו, ואת התוכניות שלו, ויש המון המון מה לעשות, וגם לא לעשות. כי אנחנו עבדיו. זה עול, מה שלא קיים אצל שאר המין האנושי, שאר המין האנושי, האדם הוא לא תחת משימתיות, הוא לא עבד של המלך. הקדוש ברוך הוא לא המלך שלהם, יש להם מלכים אחרים. הקדוש ברוך הוא רק מצווה אותם, לא תעשה, אל תאבד את האנושות שלך. אל תהפוך להיות, לא יודע מה, מפלצת. בראתי אותך בן אדם, תשאר ככה. וגם זה הם לא שמרו לצערנו הרב, אמרו לתחילת עבודה זרה, שגם זה הם לא יצליחו לשמור. הרי הוא מתגלה לבני עשיו, אומר להם, מעשה לא תרצח, הם לא רוצים לשמוע. הוא מתגלה לבני ישמעאל, אומר להם, לא תגנוב, הם לא רוצים לשמוע. עשרת הדיברות הוא הביא להם, לא דברים נידחים. הם לא רוצים. זאת אומרת שיש פה בעיה עם חוסר רצון, שלשמוע מה הקדוש ברוך הוא מגדיר כבן אדם. אבל זה בכלל לא קשור למלכות. אנחנו עוסקים במלכות, וזה רק של עם ישראל. וזה התחיל מיציאת מצרים. מיציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו כמלך, הוא בא ללחם את מלחמותינו, השם ילחם לכם, והוציא אותנו כמלך שמוציא את עמו, ומתנאבק מול פרעה. הוא מאבק בין עמים, בין מלכים, הקדוש ברוך הוא מול פרעה. הוא המלך שלנו, ואנחנו נתנו מיד מצוות, והגדרות, זה משימות, ויש תוכנית, ולפה הולכים, ומה המשימה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, פרשת שבוע, אני אומר, כי ממלכה. מעמד הר סיני זה ממלכת כהנים. אנחנו רוצים להקים ממלכה חדשה. לא אנשים שעובדים את השם, אלא אנשים שהם שייכים למלכות שמיים. במובן הזה, אנחנו נחזור, אנחנו כמו מלאכים, דיברנו על זה. בפרק למד ה' שקבל מעמד הר סיני, זה שעם ישראל הם בעצם מלאכים. כמו שיש גבריאל ומיכאל, יש גם ישראל. ישראל זאת אומרת שאנחנו מלאכים. אומר הספרי, הוא מביא פה בסוף העמוד פה את הספרי, שמע ישראל השם אלוקנו שם אחד, נאמר השם אחד, עלינו אוכל שמו ביותר. אנחנו עיקר הופעת מלכות שמיים. יותר אפילו מכל האומות, אולי גם יותר ממלאכים. על ישראל אוכל שמו ביותר. אומר המהר"ל, המלאכים גם הם שייכים למלכות, נכון? כולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה, וזה לכאורה המהות שלהם, שהם הם מלאכים, אבל ישראל יותר מהמלאכים, אנחנו יותר, למה? המדרש אומר שלכל מלאך יש טבלה, דיסקית הזאת, עם השם שלו על הדיסקית, ושם השם לא חקוק בתוכם אלא מחמיא בחוץ להם. זה לא המהות שלהם, הם לא מעורב עמהם במדרגה העליונה. הטבלה נבדל מעצמם. מיכאל גבריאל, זה לא המהות שלהם. הטבלה הוא על ליבם, אבל זה לא עצמם. וישראל יותר מהם, כי מלכותו ולוקותו דבק בהם, הם מקבלים מלכותו יותר משאר הנמצאים, יותר מהמלאכים. זה דבר שאנחנו צריכים להבין אותו, שישראל הם יותר מהמלאכים, ונדבר על זה עוד בהמשך, שאנחנו יותר מהמלאכים, זה פרק ארוך, פרק למד זין, שאנחנו יותר מהמלאכים. למה? למה אנחנו יותר מהמלאכים? הוא אומר שזה תכונה מיוחדת של עם ישראל, שיצאנו מבית עבדים ויצאנו מהשיעבוד החומרי והפכנו לצורה בת חורין. וזאת קבלת המלכות. כלומר, אנחנו ניגע עכשיו קצת, אבל אנחנו צריכים להמשיך בדבר הזה, כי זה נושא גדול מאוד. יש פה דבר שהוא מאוד פעילי שעסקנו בו, ואנחנו חוזרים עליו שוב. אם נגיד מישהו מכם הוא רוצה להיות מלך, הוא מלך, לא רוצה להיות, הוא מלך. טוב. איזה אנשים אתה רוצה שיהיו סביבך במטה שלך? יש לך מטה ביצועי, אתה רוצה לנהל את המדינה, מהם הכישורים שאתה דורש לאנשים, אתה מצפה שאנשים שיהיו איתך במטה? מצד אחד, אתה רוצה אנשים מאוד נאמנים, אנשים שיהיו מסורים ונאמנים, ו... אתה מוכנים לפעולה בכל זמן, בכל שעה, בכל תנאים, זה מה שאתה מצד אחד רוצה. מצד שני, אם יביאו לך בתור מלך, אנשים שהם מאוד נאמנים, מאוד מסורים, מאוד מאוד יום ולילה, אבל שאין להם חופש בחירה, זאת אומרת אין להם יוזמה, ואין להם יצירתיות. ואין להם, הם לא אומרים כלום מדעתם, הם לא מפתחים דברים ולא מגדילים ולא יוצרים יצירות חדשות, אז הם שם, זה חבר'ה שקשה לעבוד איתם, הם, כל מה שאני אומר להם ינעשו, אבל הם לא מוליכים דברים קדימה, הם לא מייצרים, אין להם חופש פעולה. אני מחפש אנשים גם שיש להם שיוזמים ומארגנים ומבינים את הראש ומתחילים להריץ דברים ולקדם תהליכים ויש להם חופש. חופש להשמיע דעתם וחופש לפעול ולעשות, והם לא קנויים. זאת אומרת, המלאכים הם אמנם מאוד מאוד נאמנים, אבל הם לא בני חורים. ובסוף בסוף מלך הוא האדם הכי חופשי במדינה, הוא מלך, הוא בן חורים. הוא מחפש אנשים שאפשר לדבר איתם בצורה חופשית, שהם חושבים חופשי, שהם יוזמים, שיש בהם איזה ממד של חירות, של התנהלות ויוזמה, והם חוץ לה, עושים משהו, ומאתגרים את היוצרים, ויוצאים מהמשבצת. עם ישראל שיצאו ממצרים, יצאו מהעבדות, זאת אומרת, יצאנו מהתכונה של העבדות, קנינו תכונת החירות. אז מצד אחד אנחנו עבדים של המלך, נאמנים לו, הוא המלך שלנו. מצד שני, אנחנו בני חורים. כלומר, אנחנו באים ליצור פה, וליזום, ולהגדיל ראש, ולבחור, ולשנות את המציאות, ולפתוח אותה. וזה מעל המלאכים. זאת אומרת שהמלאכים לא יכולים ממש ממש לקבל מלכותו. כי תכונת החירות של המלך זרה להם. המלך חלק מהותי מהמלכות זה החופש של המלך. המלך הוא בן חורין, אשרך ארץ שמלכך בן חורין, אומר קהלת. זו תכונה מאוד מהותית במלך, שהוא חופשי. והמלאכים אין להם את התכונה הזאת. אז הם לא יכולים עד הסוף לקבל את מלכותו ממש, להיות שהם קשורים למהותה של המלכות. לכן מוזכרת פה עכשיו יציאת מצרים מבית עבדים. מה זה אנוכי אלוקים אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים? זה כולל שני דברים. הוצאתיך מארץ מצרים, כלומר אני המלך שלך. זה תכונה אחת. מבית עבדים. גם קנית תכונה חירות, זה שני הצדדים. מצד אחד הוצאתיכם מארץ מצרים, זאת אומרת שאני המלך שלך. מצד שני, אתה גם יצאת מבית עבדים, אתה כבר אין לך תכונת עבדות. במובן הקנוע, במובן החסר חופש, חסר יוזמה, חסר מעוף. לא, אתם בני חורים. לכן, איתכם אני יכול לעבוד. איתכם אפשר לעבוד המלכות. אבל אנחנו באמצע המהלך, אנחנו נצטרך להמשיך אותו.